ברכות דף סמך א'. אז אנחנו באמצע הפסקה ואנחנו נקרא את הדברים וננסה להסביר בעזרת השם. אמנם כאשר כל אחד יצא בפני עצמו לפועל הגמור, כל אחד זה כוח השכל מצד אחד וכוח הרגש מצד שני. זוכות שדיברנו על השכל והרגש? זוכות? אמנם כאשר כל אחד יצא בפני עצמו לפועל הגמור, כאילו היה לו תחום בפני עצמו, יצא כל כוח כלול בהדרו, ולמקום שימושו יהיה עתיד להשפיע טובה שלמה. זאת אומרת שאנחנו בעולם הזה חייבים שהשכל יפעל ויופיע, ואנחנו חייבים שהרגש יפעל ויופיע. אי אפשר שכוח אחד ייקח מקום לכוח אחר. אבל אנחנו מבינים שמי שיש לו כוח שכלי שהוא יותר דומיננטי, ומי שיש לו כוח רגשי יותר דומיננטי, צריך לתת מקום לכוח השני. צריך להבין שלמרות שאני מאוד מאוד רגשית, וזה בסדר, זה לא רק בסדר, ככה זה צריך להיות, אני חייבת לתת מקום גם לכוח השכל. וגם מי שיש לו את כוח השכל בצורה יותר דומיננטית, הוא חייב לתת מקום לכוח הרגש. אז בדיוק אתמול, לא, לאדם השני, בסדר? בתוך תוכנו, תכף נדבר על גם בתוך תוכנו, יש לנו פסקאות מעבר לדף. אתמול למדתי את זה עם הבנות בתוכנית הוראה, ושם יש הרבה נשים נשואות. אז בסוף השיעור, גם למדנו, לא הגענו עד הסוף, אבל למדנו חלק מזה. ואז באה אליי אחת הנשים, קודם כל כשזה נשים נשואות, אז אתם יודעות שכל הזמן מחייכות מתחת לכזה, מחייכות לעצמם, איך היא ידעה, אני לא יודעת שום דבר, אני פשוט גם אישה, אתם מבינות? אין לי רוח הקודש ולא שום דבר, אני פשוט אישה, וכל מה שכולנו עוברות, גם אני עוברת, זה לא איזה משהו. אחרי שמתחתנים זה כבר לא סודות, אחרי שמתחתנים זה החיים. אבל היא אמרה לי, אבל איך עושים את זה? מישהי ממש מתוקה וצדיקה ויראת שמיים, וגם הבעל של הצדיק, כן? ואני מדברת על צדיקים, לא עלי חס ושלום מישהו שהוא לא בן אדם טוב. אבל היא אמרה לי, אבל זה כל כך כל כך קשה. זה כל כך קשה שאני אתן מקום לשכל שלו, כשאני כל כך מרגישה את עצמי, וזה כל כך קשה לו לתת מקום לרגש שלי, כשהוא כל כך שכלי. אז אני חושבת שקודם כל אנחנו צריכים לדעת את זה בידיעה, שהחיים זקוקים גם לזה וגם לזה. אי אפשר שאחד מהכוחות ייעלם, אי אפשר שאחד מהכוחות לא יהיה לו מקום, כי זה ריבונו שעולם יצר לנו, כמו שהוא יצר לנו את המוח, שהוא שוב זה דימוי, זה משל השכל, ככה הוא יצר לנו את הלב. תראו, שני הכוחות המרכזיים בגוף של האדם, זה המוח והלב. בסדר? ניקח את גוף האדם כמשל. אז המוח הוא מרכז הפיקוד, בסדר? הוא שולח את הפקודות לכל מי שצריך, לעצבים ולאיברים וכל מיני דברים כאלה. מין הכוונה כזאת, אם לאדם חס ושלום לא יהיה מוח, אז לא יהיה מה שיכוון אותו לאן שהוא צריך להגיע. ומצד שני הלב, הלב זה משהו אחר, הלב זה, הוא זה שמזרים את אדם, זה החיוניות, זה החיים, זה הזרימה של החיים. וככה ריבונו של עולם לא יוצר את האדם שיש לו רק מוח, או רק לב. ריבונו של עולם יצר את האדם שצריך גם את המוח המכוון והנותן פקודות והסולל את השבילים, אבל הוא נתן לאדם גם את הלב שמזרים את החיים, מזרים את החיים. ובחיים שלנו אנחנו חייבים לתת מקום גם לשכל וגם לרגש. זה קודם כל, להבין את זה. כמה שאני חווה את עצמי, בסדר? כמה שאני מרגישה את עצמי, כמה שאני מתחברת לחיים דרך הרגש, וזה נכון, זה נכון, זה נצרך, זה אמיתי. אני צריכה להבין שהאיש שלידי הרבה פעמים הוא נפגש עם הדברים אחרת, וזה גם נכון. אין פה מישהו שהוא צודק או לא צודק, החיים זקוקים גם לזה וגם לזה. ואם חלילה, אנחנו תכף נראה את זה, יש עוד, אולי אפשר לקרוא פסקה אחת שתחזק את זה בצד השני של הדף. אני קופצת קצת, אבל לא נורא, כי זה מתחבר לי. הפסקה הראשונה, רש עין א', הרב מדבר פה על האדם יחיד, אבל האדם היחיד זה יהיה מבחינתנו משל הבית שלנו. הרב אומר, זה מתוך 8 קבצים, כל הפסקאות פה. אי אפשר לאדם לחיות לא בשכל לבדו ולא ברגש לבדו. אין דבר כזה. אדם חס ושלום שאין לו שכל, אז יהיה לו קשה מאוד לתפקד בעולם. או שלא הולך על פי השכל. בסדר, אדם שלא הולך על פי השכל, הוא ייפול לבורות עמוקים, הוא לא ימצא את דרכו, הוא לא ידע איך לכוון את חייו. אבל אותו דבר אדם שאין לו רגש, אדם שיעשה הכל על פי השכל, לא ייתן ללב שלו מקום, לתחושות שלו מקום, לחוויות שלו מקום, למה שהוא מרגיש מקום. זה לא אדם. אין דבר כזה שאתה קם בבוקר ומחליט שאחד משני הכוחות האלה מיותר. זה בלתי אפשרי. תמיד צריך שיהיה ממזג, כן? מחבר, יוצר איזשהו איזון. ממזג את השכל עם הרגש בחוברת. אנחנו רוצים אותם מחוברים, אנחנו רוצים אותם ביחד. אנחנו מוכרחים את ההבנות השכליות והבירורים, וההבחנות וההכרעות, אבל אנחנו מוכרחים גם לחיות את הדברים. אנחנו לא רובוטים. עם כל כמה שהשכל אי אפשר בלעדיו, אנחנו לא רובוטים. לפעמים מה שיחליט, מה שיחריע, זה בסוף איזושהי אינטואיציה של הלב. אני לא זוכרת מי אמרה את זה באיזה מפגש. זה קורה לי הרבה פעמים עם בנות שסוגרות במדרשה בגלל שמשהו הלב הרגיש. מה הלב שלך הרגיש? לא יותר, הרגשתי שזה המקום שלי. אני מקבלת את זה. יש משהו בלב שהוא עמוק, ואת מתחברת אליו, ואת לא יכולה להסביר לעצמך למה התחברתי. זה משהו שבלב, זה אמיתי. אז הרב אומר, כל אדם באשר הוא אדם הוא חייב. שהשכל והרגש יהיו מחוברים, שנבין שזה שני כוחות שהם נצרכים לחיים שלנו. עכשיו, כשירצה להתפרץ למעלה ממדרגתו, אם הוא ירצה להיות רק שכל, יאבד את הכישרון של הרגש, ויהיה מלא פגמים וחסרונות, אף על פי שיהיה בעל שכל גדול. נכון, יכול להיות שיש גאונים כאלה. שהם כל כך עסוקים רק בחוכמות ובהבנות ובהשכלות, שהם לא מחוברים בכלל לחיים. הלב שלהם יבש, הלב שלהם כמל. מרוב שהם עסוקים, אז אולי השכל שלהם גדול. אבל האם יש להם יחסים בין אישיים? האם הם יודעים לתקשר עם אנשים? האם הם יודעים לחיות את החיים מתוך חוויה? לא, הם לא קשורים. אז זה לא עוזר שיש שכל גדול אם הוא מאבד. מה זה הכישרון של הרגש? הכישרון של הרגש, אם אין לך הרגש, אין חיוניות בחיים. אין שום לחלוכית, אין שום משהו שנותן לחיים איזה גוון, איזה מראה. הכל יבש, יבש, יבש. זה לא חיים. זה לא מה שריבונו של עולם מבקש מאיתנו. אז אם השכל הוא זה שקיים ואין בכלל רגש, אז זה מלא פגמים וחסרונות. זה חיים מלא פגמים, אתה לא תופס את העולם במלוא התמונה שלו, אתה מבין את העולם ברובד מאוד מאוד מסוים. אולי זה רובד חשוב, אבל זה לא מספיק. זה מצד אחד, ואין צריך לומר שאם השתקע ברגש לבדו, וזה קורה לנו לפעמים, ובאמת כדאי שאנחנו נתגבר על זה, למרות שאנחנו בנות, ייפול בתאומות של שכלות. שכלות זה לא דווקא שאין לו שכל, בסדר? ליפול לתאומות, זה על הפנים ליפול לתאומות, בקיצור. המביאים לידי כל חולשה וכל חטאת, בסדר, יש מישהי שרצתה להתחתן עם איזה מישהו, והוא עזב אותה, ואחר כך היא חודשים, 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 הולכת עם זה, וכל הזמן היא בתוך בורות עמוקים של ייאוש ושל צער ושל... בסדר, ברור שזה עצוב, ברור שזה מצער, ברור שזה כואב, ברור שצריך זמן, אבל בסוף צריך להצליח להתרומם. בסוף צריך להגיד, חמודה, עם כל הרגשות, הסוערים והמדהימים שיש לך, את צריכה לקחת את השכל ולהגיד לרגשות, די, מספיק, תרגעו, עם כל הכבוד. וזה סתם דוגמה, זה הדוגמאות עולות לי בלי כוונה, אני לא יודעת מאיפה הן באות. אבל זה משליך על כל החיים. אין דבר כזה בן אדם שנותן לרגש לשלוט. לתת לרגש לשלוט זה להגיע למקומות מאוד 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 נמוכים ושפלים וקטנים ושטחיים שאנחנו לא רוצים להגיע לשם. חייבים שהשכל ירומם כשאנחנו במציאויות רגשיות סוערות מדי. רק תכונת המשקל השווה המאזן את השכל עם הרגש תביאהו לידי הצלה גמורה. אז הרב מדבר פה על האדם, על האדם היחיד. אבל אנחנו רוצות להשליך את זה על הבית. הבית חייב שיהיה איזשהו מוח, בסדר? אני משתמשת במוח רק בתור משל. איזה מוח שהוא זה שמכוון, שהוא זה שנותן, שוב, לא נתינת פקודות, בסדר? אני לא מדברת על, באמת על נתינת פקודות, אלא בתור משל. מי שמכוון את הדברים, מי שמסדר את הדברים, מי שמבהיר את הדברים, ובסופו של דבר יש איזה דרך סלולה, יש איזה שביל מכוון, שהבית יודע מה דרכו, לאן אנחנו הולכים, לאן אנחנו שואפים להגיע, איך אנחנו מתבוננים על דברים. יש מישהו שמכוון, זה שכל. ומצד שני, יש מישהו שמזרים את החיים, נותן לחיים כוח. לפעמים התחושות הן עולות, ולפעמים התחושות יורדות, לפעמים האווירה היא מאוד רגועה, לפעמים האווירה היא מאוד סוערת, אבל זה חיים. הבית שלנו מלא חיים שלמים, ואי אפשר, אי אפשר. תודה רבה רבה. מפנקים אותי, תקשיבו. חושבת שטליה תצטרך כל שבוע ללכת לשוק לקנות את זה. את לא צריכה, אני אמרתי את זה בצחוק. אז זה הכרחי, זה הכרחי. אנחנו רוצים בבית שלנו חיים. עכשיו, כשאומרים את זה ככה בצורה מסודרת, זה נורא נחמד, כי אני אומרת, יש מי שמכוון את החיים, יש מי שמזרים את החיים. אבל הרבה, הרבה פעמים יש התנגשויות. הרבה פעמים את חווה איזשהו משהו, ואת לא מבינה מאיפה באה התגובה של השכל, או איך הגיעה פתאום התגובה הזאת. זה לא מסתדר לך בכלל עם מה שאת מרגישה ועם מה שאת חווה. אז קודם כל אני רוצה שנדע את זה, בסדר? בואו נדע את זה. שהרבה פעמים אני פוגשת את הדברים דרך הרגש שלי, והוא פוגש את הדברים דרך השכל שלו. וזה בסדר. ככה ריבונו של עולם יצר אותנו. אל תיבעלים, זה קורה. אל תגידי, אוי ואבוי, איך זה יכול להיות שהגעתי לפה? אולי אנחנו לא מתאימים. אתם מתאימים, זה בסדר גמור. זה בסדר גמור, וככה זה צריך להיות. ולא רק הבית זקוק לזה, גם כל מערכת החיים שלכם זקוקה לזה. שככה זה ייבנה עם השכל שלו ועם הרגש שלך. ושוב אני אומרת שיש גם יוצאים מן הכלל, בכל כלל יש יוצאים מן הכלל כמובן, וזה בסדר גמור גם כן. כן, גם אתמול באה אליי מישהי ואמרה לי שאצלם זה הפוך. בסדר, זה מותר שזה יהיה הפוך, לא להיבהל. אבל אם לא נדע את זה, אז כל פעם כשתהיה איזושהי אי-הבנה, אנחנו נגיד לעצמנו, מה קרה? איך הגענו לפה? למה זה ככה? אז אל תיבהלו, הכל בסדר. הרבה פעמים לא תביני את הראייה שלו, לא בגלל שהראייה שלו לא נכונה. פשוט את נמצאת במקום אחר, את מתבוננת מאיזשהו חלון אחר על הדברים, וזה החלון שלך, ויש לו את החלון שלו, וזה בסדר. אז כשיש איזושהי אי-הבנה, זה הזמן לדבר, זה הזמן לנסות להסביר. כשאני אומרת זה הזמן, אני לא מתכוונת שבתוך השערה, בסדר? קודם כל שהשערה תחלוף, קודם כל תגמרי לבכות, קחי טישו, תנגבי את הדמעות. תרגי, גם אפשר לדבר אחרי יום, אפשר לדבר אחרי יום וחצי. בסדר, כשאדם כועס, אי אפשר לדבר. בסדר, כשאדם נסער, אי אפשר לדבר. אבל לא לדבר, בסוף לדבר על זה. למה? שנסביר לעצמנו, אתה מסתכל ככה, אני מסתכלת ככה. בסדר, בסוף אנחנו כל כך אוהבים אחד את השני, אנחנו נסתדר. אבל לדעת את זה, לא להיבהל מזה, לא להגיד, איך זה יכול להיות שזה קרה לי? דרך אגב, לפני שמתחתנים כולם בטוחות, שמה שאמרתי בשיעור אמרתי על כולם חוץ מעל עצמה. זה ברור. אז אני מרשה לכם לחשוב את זה. אבל במציאות, סליחה שאני אומרת לכם, ואני גם לא אומרת לכם את זה חס ושלום ממקום מתנשא. אני ביחד איתכם, בסדר? אני ביחד איתכם בתוך הסיפור הזה. כולנו, כולנו ביחד באותו סיפור. וכולנו מתבררים דרך הסיפור הזה. וזה הסיפור, זה הכוח של הבית. שלמרות שאנחנו כל כך שונים, אנחנו ביחד. והברית שלנו והאהבה שלנו היא הרבה יותר גדולה מזה. היא הרבה יותר איתנה מזה, היא הרבה יותר חזקה מזה. כן.
כאילו פותח.
דניאל, את מסכימה להביא לי קצת, מה היא נעביה? כן.
פותח,
הוא נעוד
את זה,
נשמע
כאילו נעים וכזה.
אני חושבת שאני יודעת איך פותחים את זה, תביאו לי באר פשוטה, באר של רחל אמנו, תודה. כן.
זה כאילו נשמע, כאילו אולי, אם זה משהו יפה, שאוקר את הרי תקרא עליי וזה, אבל בפועל, ביום לא נראה לי, כאילו זה לא נעים אם אתה מרגישה. יש משהו ב...
אם אתה מרגיש מה?
לא נעים איזה תפקיד המרגישה.
למה?
כי כאילו יש משהו בהרגישה שזה, שכאילו שם אותך בפנים, שכאילו חיה את הדבר ו...
אבל חייבים שמישהו יחיה את הדבר.
אבל כאילו אני אולי נטוע, אבל זה מרגיש שכאילו...
לא.
תמיד האישה היא שם, והוא כאילו תמיד צריך להכניס אותו, כאילו תמיד תכניס. זה מבאס קצת כאילו שיש לך, כאילו יש דרימה, יש חיות, וזה שאני כאילו נשמע כאילו...
לא, תקשיבו, זה לא מתמטיקה. זה לא מתמטיקה, חלילה. ברור שאני מאחלת לכולכם שהבעלים שלכם יהיו רגישים, בסדר? אבל זה ניכר ההבדל, זה לא בגלל שהם לא בתוך החיים, זה בגלל שיש להם יכולת גם לנתח מחוץ לחיים, הם לא בתוך החיים, הם גם בתוך החיים, אבל זה בדרך אחרת, זה בצורה אחרת.
אני חושבת תמיד בעין הסערה, כאילו בצד הראשון, ואני חושבת תמיד בעין הסערה, שהוא כאילו
איזשהו, הוא משתף שם את זה, יכול להסתכל על זה, כאילו, ואתה, נכתב
ככה,
נראה
לי.
לא חשבתי על זה אף פעם ככה. זה ככה, זה... אני מגלה חידושים, זה בסדר. יש שאלות חשובות. תראי, בסוף זה כל אחת איך שהיא חובה את מה שאני אומרת. לא תמיד יש שערות, בסדר? לפעמים זה סתם. יום רגיל שעבר בבית. כולם היו בסדר, כולם התנהגו יפה. הכנו שיעורי בית, שיחקנו בפאזל על השטיח. אחר כך כולנו אכלנו ארוחת ערב וקילחנו את כל הילדים וכל הם הלכו לישון. יש ימים כאלה, אבל לא כל הימים כאלה. ואני חושבת שאם לא מדברים על זה, אז גם חוטפים כפה, שלא בא לי שתחטפו כפה, כפה בא לי שתדעו את זה. וגם, מעבר לזה, אתה שואל את עצמך פתאום, מה אני עושה, איך הגעתי לפה? לא, ואני רוצה שתדעו שהגענו לפה והכל בסדר. לא, ואם נעמול, אם נסכים לעמל, אז יצמחו דברים מופלאים, מדהימים, מקסימים, למרות שאנחנו שונים. כי אלוקים אומר, אתם תהיו שונים, אתם תהיו שונים, אתה איש ואת אישה, אתם תהיו שונים. ואם אנחנו מדמיינים שבגלל שבפגישות הכל היה כל כך תואם ומדהים, ויש לנו שפה משותפת שזה הכרחי, בסדר? זה חייב להיות. אז לא יהיה שום אי הבנות בבית, זה לחיות בסרט, בקיצור, זה לחיות בסרט, ואני לא רוצה שתחיות בסרט. ואני אומרת שוב, שזה דורות כאלה. עכשיו הדורות, אנחנו מפונקים. שוב, אני חושבת שגם אני מפונקת. אני לא מדברת עליכם ועליי. לא, ההורים שלי מאוד פינקו אותי. לא משנה, להם היה את הסיבות שלהם. ולהורים שלכם יש את הסיבות שלכם. וגם אני מאוד מפנקת את הילדים שלי. כי ככה גידלו אותי. ובסוף אנחנו מאוד עסוקים בעצמנו. והרבה פעמים כשנשים באות לדבר איתי, והן מספרות לי על עצמם, כאילו על הכאב שלהם, על המורכבות שלהם, אז אני שומעת את זה, בסדר, אנחנו מדברות בסוף, אנחנו מבינות שיש פה שני אנשים, ויש עבודה משני הכיוונים, אבל אנחנו מאוד חיים את עצמנו, וזה טוב ובריא שאנחנו חיים את עצמנו. אבל לפעמים, מרוב שאנחנו חיים את עצמנו, אנחנו לא כל כך נותנים את המקום הזה למישהו השני. בלי כוונה, בלי כוונה, את הכי אוהבת אותו בעולם, זה בלי ספק, זה בלי ספק. אבל את כל כך חיה את עצמך. כי התרגלנו בסוף, מבינה, פעם, אני חושבת על ההורים שלי, אמא שלי, היא הייתה חייבת, כאילו לא היה כסף, לא היה כסף, הם עלו לארץ אחרי השואה, וקושי היה להם כסף. היא הייתה חייבת ללכת ללמוד, היא לא יכלה להתלבט, מדרשה בטח שלא היה, בואו לא נדבר על זה, היא עושה השלמות עכשיו, כל הזמן הולכת ללמוד תורה, אבל שתהיה בריאה היא בת 80, עד 120. בשנים של הפנסיה היא לומדת תורה, היא לומדת הרבה דברים, אבל אין דבר. כאילו, לא היה בכלל, היא לא שאלה את עצמה, מה את רוצה? מה בא לך? מה את... היא הלכה ללמוד, כי חייבים ללכת ללמוד, היא הלכה לעבודה, כי חייבים ללכת לעבודה. לא היו שנים כאלה של מי אני ומה אני. אני רואה כמה בוגרות שלי מתחילות ללמוד דבר אחד, ועוברות לימודים גבוהים, אני מדברת, ועוברות ללמוד משהו אחר. כי העולם מאפשר עכשיו את זה. אני לא אומרת את זה בביקורת, אני באמת חושבת שאדם צריך לדעת מי הוא. אבל בסוף, כשאת נכנסת עם מישהו אחד לתוך קופסה, אז זה ממש קשה. לא, את עדיין חיה את עצמך. את מאוד מאוד רוצה לחיות גם אותו. אבל, אבל זה עבודה, ולכן חשוב לי להגיד את זה. חשוב לי להגיד שנבין כשאנחנו נכנסים לתוך הסיפור הזה, שזה באמת עבודה גדולה, וזה עבודה גדולה שוב, עוד לפני מי אתה ומי אני. רק מעצם זה שאתה איש ואני אישה, רק מעצם זה. כן, הזכרנו קודם שגם יש הבדלים בינינו בלי קשר. בסדר, אני אזכיר את זה כל השנה, אבל זה חשוב לי שתשמעו, גם קצת יחסו עליי. כל שנה כועסים עליי, זה בסדר, לא דווקא אתם. שאני כל כך הרבה מדברת על סיבוכים ועל מורכבויות, ושזו עבודה קשה, וזה כן. אני מבינה גם למה כועסים עליי, אבל בסוף אני מרגישה שיש לי אחריות. ואני פוגשת את המורכבויות, בסדר, הכל בסדר, יש מורכבויות, ואנחנו פותרים את המורכבויות, אבל אני מרגישה שזה לא יהיה אמיתי אם לא... בסדר, אתם נוסעות את זה? מסתדרות עם השנה הזאת? אני מרגישה שזה חלק מהשנה הזאת, שאני חייבת לדבר גם על זה. וגם לתת את הדוגמאות, והדוגמאות זה כל פעם מדברים שקורים, הנה את רואה זה משהו שקרה אתמול. כל פעם יש שיחות על הדברים האלה בתוך החיים. ונראה לי שזה חשוב, שבסוף, כשתבואי לשם, א', לא תהיי בהלם, ולא תגידי, או, איך זה יכול להיות, תגידי, בסדר, פעם אמרו לי שזה נורמלי. אז אני יודעת שזה נורמלי. וגם להבין את החשיבות של העבודה, שאנחנו, כדי להצמיח את הזוגיות שלנו, אנחנו נעבוד. כדי שאני אצליח לתת לו מקום, אני חייבת לעבוד. אני חייבת, אם אני לא אעבוד על זה, אז כל הזמן רק אני רק אעלה, ואני רק אהיה עסוקה, וכמה, איזה בס הזה, שהוא לא מבין אותי בזה, ולא מבין אותי בזה, ולא עושה את זה, נו, אז מה עשינו? בסדר, וזה טבעי גם להיות בבסה, אם מישהו מעליב אותך, אבל אני רוצה שנתרומם משם.
יש מקום... בחיים בכלל, אבל במיוחד בנסים, לתת את ההפרוגת שיתרת של השנים שעברו, כאילו של כן, כאילו קצת פחות יחד לעצמי, ואותה לי דמת הוצאי, זה מה שזהו, שדווקא הפוך שישה כן צריכה להיות מחוברת
קודם כל היא רגשית אם היא תרצה ואם היא לא תרצה, בסדר? אל תתחיל להיות עכשיו שכלית, זה לא התפקיד שאלוקים נתן לך. אני לא מתכוונת שוב שאישה אין לה שכל, בסדר? אתם מבינות על מה אני מדברת? ברור שאתם גם שכליות, זה בכלל לא שאלה. את תהיי רגשית, כי זה הכוח שלך, אבל אני כן חושבת שצריך לבוא, לכן אני גם לא חושבת שצריך להתחתן כל כך צוציקים. סליחה שאני אומרת את זה, סליחה שאני מזכירה את זה יותר מנה. צריך להגיע עם איזושהי בשלות, עם איזושהי בגרות, עם איזושהי לא רק נכונות לוויתור ולנתינת מקום, אלא באמת להיות במקום הזה. זה קל, אני יכולה להגיד, מה הבעיה? אני אבטר, מה הבעיה? אבל זה לא כזה קל, זה לא כזה קל. זה באמת דורש. בעיקר אם זה נוגע במקומות ששייכים לרגש, ואת מרגישה, אז סליחה שאמרתי צוציקים. לא התכוונתי אליהם. לא, באמת סליחה, אבל אני מתכוונת אליהם. מי שעוד לא התחתנה, אני לא חושבת ש... אני... בקיצור, זה עבודה, זה עבודה, זה מה שאני רוצה להגיד, זה עבודה. אז יש כאלה שאומרים, תגדלו ביחד. סבבה. אני אומרת, תגדלי, תגדלי, עכשיו את יכולה לגדול, תגדלי, תצמחי. גם אמרתי לכם, השנה הזאת זה הזדמנות, באמת זה הזדמנות. זה הזדמנות לראות כמה אני מוותרת, כמה אני נותנת, כמה אני מתחמקת. תעשי לעצמך חשבון נפש של עצמך. ששולחים בוואטסאפ שצריך איזה משהו, לא משנה, מישהי לא הייתה בתורנות, והיא שכחה להגיד, היא נסעה וצריך להחליף אותה. כמה אני מוכנה... שזה עוד קל קלוש לעומת מה שאת צריכה לעשות בבית, אבל לא חשוב, תעשי לעצמך מבחנים. אני נמצאת במקום הזה, אני מוכנה לוותר על דברים, אני מוכנה לתת דברים, אני מחפשת תמיד איפה לא לעשות, אני מחפשת חיים קלים, תבדקי את עצמך, לא את חברות שלך, את עצמך, איפה את נמצאת? זה לא שירות לאומי, זה לא התנדבות, זה לא חסד, זה כל החיים, כל החיים, זה חתיכת פרויקט, זה לא דומה לשום דבר אחר. זה אין רגע שאת יכולה להגיד, רגע, עכשיו אני אצא החוצה, אני אשאף אוויר ואני אחזור. לא, את שואלת בתוך זה, זה הבית שלך, זה החיים שלך. לכן אני מרגישה שזה חשוב לחזור על זה שוב. שוב, זה מתוך הדברים שאנחנו לומדות. אני לא אומרת דברים בלי להשתית אותם על מה שכתוב. בסדר? אני לא מחפשת להגיד דברים משלי. אני מוצאת דברים בחזל ובתורה וברב, ומשם אנחנו יוצאים, משם אנחנו לומדים את הדברים, מהמקורות שלנו. אז בתוך התורה זה מסתתר, צריך ללמוד את הפרשנים ואת חז"ל ולראות מה הם אומרים, אבל הם אומרים את זה. הם אומרים. כן? כשרשי אומר שלוש מילים על אדם הראשון, כאן כפר בטובה, אפשר לקרוא שלוש מילים ולהמשיך הלאה, נכון? בסדר, כפר בטובה. לא, רשי אומר, תקשיבי, מי שאת התחתנת לעולם, 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 אל תגידי, זה בגללו ותעזבי אותו. לא, התחתנת איתו, זה הטובה שלך. ואם הוא יתנהג לא יפה, זה הטובה שלך. ואם הוא, יש לו חיסרון, זה הטובה שלך. ואם הוא עשה משהו שלא חשבת לעולם שהוא יעשה, זה הטובה שלך. אני לא מדברת חס ושלום על מישהו שהוא רשע. בסדר, אתם כולכם תתחתנו עם צדיקים. אני מדברת על, אני מדברת על הדברים הקטנים של החיים. כאן כפר בטובה, שלוש מילים שרשי אומר, אפשר לקרוא אותם ולהמשיך הלאה, ולא לשאול מה הוא מתכוון. אז זה מה שהוא מתכוון. מתכוון שאיש ואישה כרתו ברית, ויהיה לפעמים מציאויות שהוא ירצה להגיד הכל בגללך. זה מה שהוא ירצה להגיד לה. את אשמה בהכל. ובמקום לה, בסדר, אז היא עשתה טעות. אנחנו נעשה טעות כל חיינו, אנחנו עושים טעויות. ואף על פי שהוא יגיד הכל בגללך, הוא יגיד הכל בגללך, ואני הכי אוהב אותך, ואני רוצה להישאר איתך. אפילו שזה הכל בגללך. אז שוב, זה לא צריך להיות דברים מפוצצים. זה בתוך הפרטים הקטנים של החיים. כל החיכוכים וכל האי-הבנות. על מה אתם חושבים שיש אי-הבנות? על השטויות, אחי, אחרי שבועיים את אומרת לעצמך, וואלה, למה רבתי על זה? כאילו, מה נראה לי? למה זה היה כזה? היסטרי, וואו, וכשנשים רבות, חבל, אז מה? הן שוכחות את כל העולם, ואחרי שבועיים את אומרת, לא שבועיים, חודש, בסדר, את אומרת, וואלה, אין לי מושג. משנה, אולי הרגשת לא טוב, היית לחוצה בגלל איזה מבחן, מישהו פגע בה, לא משנה, מיליון דברים, אבל אז בתוך זה היית, וואו. עצם זה שאת שואלת עצמך מה קרה, זה אומר שבאמת זה לא היה כזה מהותי, אבל על זה אנחנו רבים, על הפרטים של החיים. אני מברכת רגע על התי התאים. ברוך אתה, אדוני אלוהים, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
יש מקום כאילו, לפני שמתחתנים, כשמתחתנים, אז כאילו מתחתנים, ואז כאילו מתחתנים, ואז
לפני שנפגשים, אין לך שום קשר איתו. את רק בודקת מי הבן אדם. ואם יש בעיה עם מישהו, לא משנה, יש לו איזה חיסרון, בסדר? אל תדמייני שתתחתני איתו והחיסרון הזה ייעלם. זה הכל.
לא יודעת, סתם יש איזשהו אי-הבנה, יש,
לא יודעת. לפני החתונה אין שום... התחליטי, אימא. יכול להיות שזה יהיה ריב שתתני לו משמעות ותגידי, בבן אדם הזה אני לא אתחתן. ויכול להיות שתגידי, אני מעבירה אותה. בסדר? זה תלוי בעוד מיליון דברים. מבינה. אבל אחרי... זהו, זה. קראתנו ברית, גמרנו. לפני התחליטי, שוב, לפני מה שאני נסה לומר, שלפני הבחירה החופשית שלך היא שלמה. את יכולה להחליט מה שאת רוצה, מה שאת רוצה. הכל פתוח. עד השנייה שאמרת, אני מסכימה להתחתן איתך. עד השנייה שהוא אמר, הרי את מקודשת לי בטבעת, אז זהו. בשנייה שהוא אמר את זה, גמרנו, קראת את ברית. יש לך שכל, תחליטי לבד, אם הבן אדם הזה את רוצה להתחתן איתו או לא. יכול להיות שתהיה מריבה, אני מכירה זוגות שרבו בפגישות, ואחר כך התחתנו, והכל היה סבב. יהיו לי בגרות עם סיפורים כאלה. 5 פגישות ראשונות, הכל היה אי-הבנות. איך הם התחתנו? פתאום הכל הסתדר. קורה. כן, באמת, סיפור. הכל מה שאני מספרת זה אמיתי, לא ממציאה כלום. כבר חיים באושר ואושר, כבר יש להם 3 ילדים, הכל טוב. זוג מקסים. זה קורה, לא יודעת למה לא היה להם מוצלח בהתחלה. בסדר. כן. קשה ללכת לישון אחרי הנאומים שלי, אה? סליחה, אני מבקשת סליחה, אבל אני באמת חושבת שזה חשוב. סלחו, תצטרכו לסלוח לי, מה נעשה?
זה קצת כאילו נראה לי אפשר להגיד את זה, אבל כאילו בסוף אני מסתדלת להבין בעיקר אני לא מבינה, אבל כאילו בסוף כזה, בסוף כאילו כשיהיה הבנות וזה, אז כאילו זה יפה שאנחנו עושות את זה חשוב וזה, אבל זה לא עוזר לי שאני נעלבת, כאילו זה שכל, כאילו זה לא מעניין אותי.
נכון, אבל את, א', נכון, אבל את מבינה, הרבה פעמים בנות אמרו לי, תודה רבה שאמרת לנו, לא בגלל שהכאב היה יותר קטן, רק שידעתי שזה נורמלי, זהו. ידעתי שככה זה בבית, כדי להצמיח את הזוג הזה, יהיו גם מורכבויות. רק מהמקום הזה. מה שאני רוצה להגיד בהמשך לשאלות שלכם זה שבסוף חייבים לדבר. אני אומרת שוב, זה לא חייב לקרות באותו רגע, גם לא כדאי כל כך שזה יקרה באותו רגע. את יודעת, באותו רגע היא צועקת והיא בוכה, הוא לא מבין מה היא בוכה, ומה זה הצעקות האלה, בסדר. הוא ילמד לאט לאט שיש לנשים צדדים כאלה. אבל אחר כך חייבים שיהיה זמן שאנחנו מדברים, חייבים שיהיה זמן. קודם כל שאנחנו מדברים על עצמנו, על מה שטוב, על מה שכיף, על כמה אנחנו אוהבים אחד את השני, להגיד את זה. נכון, אי אפשר להגיד את זה רק כשמתחתנים ואחר כך להגידה כבר אמרנו את זה. זה לא לעניין. זה כל הזמן לתת לזה כוח. וגם לדבר על הדברים המורכבים. ואם הייתה אי הבנה, אנחנו צריכים לשבת ולחשוב. לא חייבים לעשות ניתוחים, פילסופים, לא יודעת מה. אפשר גם להגיד, מאוד מאוד נעלבתי והוא יבקש סליחה ולגמור את הסיפור. את מבינה? זה לא חייב. זה לא איזה מתמטיקה. זה מאוד תלוי בסיטואציה ובמה שקרה באותו שבוע. אבל חייבים לדבר. חייבים לדבר ולהגיד. למשל, אם אתה מדבר אליי בשפה שלי, היית מדבר לחברים שלך בחדר שלך, לא מתאים לי, לא מתאים לי. זה לא אני. מבינה, דברים קטנים שנוצרות אי הבנות בכלל בלי כוונה. בדרך כלל. בדרך כלל זה בלי כוונה. איזה בעל רוצה לצייר את אשתו? אף אחד. אבל לדבר, לדבר, לדבר. לדבר וגם בלי קשר לזה, להיפגש. לפעמים החיים הם שטף הזוי, הזוי, הזוי של משימות. שנשים אומרות לי, אני לא מספיקה לדבר עם בעלי. א', אני מאמינה להם שהן לא מספיקות, אבל אני לא מסכימה עם זה. לא מסכימה עם זה. אין דבר כזה שלא תקבעו פעם בשבוע זמן שאתם נפגשים ביחד ומדברים על החיים, על העולם, על עצמכם, על מה שקורה, איך אתם מרגישים. לא יודעת. זה לא יכול להיות שכל כל כל המשימות החיים הן חשובות והכרחיות ואי אפשר בלעדיהם, ורק זה לזה אין זמן. והרבה אומרות לי את זה. עכשיו אני מבינה, זה נכון. הן גם צריכות ללכת לעבודה, הן גם צריכות לטפל בילדים, הן גם צריכות לעשות את כל המשימות בבית. בסוף כשהבעל שלהם מגיע, הן מתות מעייפות, והדבר היחיד שהן רוצות לעשות זה ללכת לישון. אין להם כוח. אין להם כוח לדבר, באמת להם כוח לדבר. סליחה, אז תמצאו זמן שיחזור יום אחד בצהריים ותדברו. לא יודעת, פעם בשבוע. אי אפשר בלי לדבר. בסוף אתה עוצר אחרי כמה זמן ואתה אומר לעצמך, איך זה יכול להיות? אנחנו ביחד? מתי זה קרה שהיינו ביחד? וזה גם נורא חשוב, כי אם אנחנו מדברים בלי קשר, אם אנחנו מדברים על עצמנו ועל החיים, אז זה גם מחבר, ואנחנו יותר מבינים אחד את השני. אם לא נדבר לעולם, אז לא נבין. כל פעם תהיה סיטואציה כזאת לא נעימה. ואז מחליט, בסדר, אז אנחנו לא מבינים אחד את השני, אנחנו ביחד, ואנחנו לא מבינים, זה לא אמור להיות כך. זה נורא, 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 נורא חשוב. אין דבר כזה להגיד, אני לא פוגשת את בעלי. אין דבר כזה. לא, שהשיח איתו לא יהיה רק, אל תשכח לקנות לחם וביצים וגבינה, ואל תשכח להוציא תרופה לילדים מקופת חולים, ואל תשכח לשלם את החשבון בבנק. זה לא, זה לא, זה שום דבר, זה קשקוש. אפשר גם להגיד את זה למזכירה, לא צריך בשביל זה בעל. כן, ממש לדאוג, לדאוג שיהיה חיבור, פעם בשבוע חיבור של, שלנו, של הנפשות שלנו. זה הכרחי. אני חוזרת לעניין, טוב לפחות שנגמור את העניין. על כן ביצירת הנפשות שלפיהן יצטיירו הגופות גם כן דו פרצופין ברא הקדוש ברוך הוא. מה זה דו פרצופין? למען יהיה כוח הרגש מלא ומוקף בכל צדדיו ולא שום הפרעה מהתרחבות השכל והמשפט. וכוח השכלי גם כן יהיה בכל חוזקו עלול להשתלם, עלול זה יכול. יכול להשתלם בלא שום מניעה מכוח הרגש. ובזה עלתה היצירייה, יצירייה זה היצירה, במעלה נישאה שבהתחברות השניים יימצא ערך נאה ומתוקן ועולם מלא כל טוב, בין לשימוש השכל, בין לשימוש הטעם והרגש. אז הרב אומר, אנחנו חייבים את זה. זה לא איזושהי התפשרות, זה מלכתחילה. מלכתחילה אנחנו רוצים שבבית תהיה איש ותהיה אישה, והוא יביא את הכוח של השכל, והיא תביא את הכוח של הרגש. זה התוכנית האלוקית. ואנחנו לא רוצים שאיזשהו כוח ידחוק את הכוח האחר, או ינמיך את הכוח האחר, או יקבץ את הכוח אחר, שלא יהיה לו מקום, כי הבית זקוק גם לזה וגם לזה. ולכן בציור של חז"ל זה איש אחד, זה איש אחד עם שני פרצופים. האיש האחד הזה, הוא מצליח להכיל שני פרצופים. בחז"ל מציירים את פרק א' בספר בראשית, שאדם וחווה היו בן אדם אחד עם שני פרצופים. זה מה שמציירים בפרק א', אחר כך פרק ב', קראנו סיפור אחר. אבל יש לזה משמעות. טוב, אז כשיש ויכוח, אני לא יודעת לפי מה מכריעים. אבל דבר ראשון, לא להיבהל מהוויכוח. ודבר שני, באמת לשבת ולדבר. לא בתוך, בסדר, בתוך הסערה, אז אתה גם בקושי מצליח לשמוע את השני, ובקושי מצליח לשמוע את עצמך. אבל אחר כך יושבים וחושבים, זה הסיפור שלנו. זה הסיפור שלנו. כל ברור כזה, הוא יבנה בתוכנו איזשהו חיבור. כן, דרך הבירור ייווצר איזשהו חיבור. וזה משמעותי וזה מהותי. היה שיעור אחד, אולי סיפרתי לכם, אז אם סיפרתי, אז תעצרו אותי. היה שיעור אחד שהעברתי על ההבדלים בין גבר לאישה, ואני לא זוכרת למה נתתי דוגמה שהאישה חושבת שצריך, שהם הולכים לצאת מהבית, והאישה צריכה, חושבת שצריך להלביש לתינוק סוודר, והאיש לא צריך. סיפרתי לכם את זה? בדרך כלל בעולם לאיש יותר חם ולאישה יותר קר, יש גם הפוך. ורציתי לתת להם דוגמה על מריבה שהיא לא נשמעת מריבה סתם. למה היא לא נשמעת סתם? כי אם יש חורף והיא חושבת שצריך להלביש לו סוודר, לתינוק שלה, אז מבחינתה זה כמעט ביקוח נפש להלביש את הסוודר הזה, נכון? זה לא ביקוח עכשיו על משהו טכני, ללכת ברחוב רוטשילד או ללכת מרחוב ההסתדרות, בסדר? זה ביקוח מהותי מבחינתה. ואם הוא חושב שלא צריך לשים סוודר, כי הוא חושב שזה מגוחך לשים סוודר, בסדר, אבל אני מתכוונת, אני אומרת שזה ככה, כי זה נושא שהוא, בטח בילד ראשון, אתה בטוח שאם לא תשים לו סוודר, אז הוא ימות, כן. כל מיני דברים כאלה, בקיצור. בקיצור, התחלתי לספר את זה, ואז אחת הבנות, שהיא באמת הייתה כזאת, אימא כזאת, בסדר, היא הייתה, קצר, היא הייתה אישיות כזאת של אימא, גם בתוך השנת מדרשה. אז היא התמלאה כולה התרגשות, והיא הפכה להיות האמא בלי שהיא שמה לב, והיא אמרה כזה בהתרגשות, היא אמרה, הברור שצריך לשים לתינוק סוודר, עכשיו לא היה שם תינוק ולא היה שם סוודר, אבל היא הייתה שם, באמת. זה קרה ממש, זה קרה בתוך השיעור, והיא הייתה כולה נסערת, ואז אמרתי לבנות, שימו לב, תסתכלו מה קורה פה, זה מה שהולך לקרות בבית שלכם. אמרתי לה, מי אמר שבטוח שחייבים איזה אמר? מה זאת אומרת מי אמר? וברור שהאימהות צודקות, והן מרגישות את... קיצור, היא נעמה שם נאום שלם מתוך ליבה, באמת. לא היה לי מצלמה, לא יכולתי לצלם את זה. אבל זה היה כאילו המחשה של מה שקורה בתוך הבית. מה זאת אומרת? איך זה יכול להיות שבעלי יגיד לי לא לשים סוודר לתינוק שאני קופט מקור ואני בטוחה שהוא חייב סוודר ויהיה לו דלקת ריאות ומי יודע מה? כבר מדמיינת, אתם מכירות נשים. אם הוא לא ילבס סוודר, אז מי יודע מה יקרה לו כבר? היא בתוך זה. אז זה קורה, זה קורה. עכשיו, שוב, מי צודק? אין מושג מי צודק, אני לא יודעת מי צודק. יכול להיות שהטמפרטורות הן כאלה שהיא צודקת, יכול להיות שהטמפרטורות הן שהוא צודק, אני לא יודעת מי צודק. אבל בסוף, השלום בינינו, המוכנות שלנו ללכת אחד לקראת השני, זה יותר חשוב מהסוודר, ויותר חשוב מהתינוק. ויותר חשוב מהכל. זה שבסוף אנחנו אומרים לעצמנו, אנחנו ביחד, איך נפתור את הבעיה הזאת? אני לא יודעת איך תפתרו את הבעיה הזאת. בסדר, אמרתי לכם, מי רוצה לנסוע להורים שלה, הוא רוצה להישאר בבית. איך תפתרו את הבעיה? אין לי מושג. אין לי מושג, היא מרגישה ב-100% שהיא חייבת, והוא גם מרגיש, נו מה נעשה? על מה אי אפשר להתפשר? ומי אמר שתמיד האישה צודקת, שלמרות שהיא בטוחה שהיא תמיד צודקת? זה ברור. מי יודע מה האמת? לא. אני רוצה לומר שמעבר לשאלה הספציפית הזאת, זה שבסוף נהיה ביחד, זה יותר חזק מאם התינוק ילבש סוודר או לא ילבש סוודר. והבירורים בינינו, הרבה פעמים זה בירורים שאת מרגישה שזה פיקוח נפש, ואם זה לא תהיה הדעה שלך, הבית תתמוטט. בסדר, בסדר, זה רק דוגמה, יש מיליון דוגמאות כאלה. שאת בטוחה בצדקת דרכך ואין. נכון אומרים, בכביש תהיה צודק, ואל תהיה חכם, נכון? תהיה חכם ואל תהיה צודק. אז ככה בבית. אז את בטוחה, 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 בטוחה שאת צודקת. מה זאת אומרת? כמעט מלאכים אומרים לך את זה. ויכול להיות שכדאי לך, למרות שאת בטוחה, שצריך להלביש לילד הזה סוודר, שלא תלבישי לו סוודר. יכול להיות. זה לא, זה לא, אני לא הייתי אומרת לך את זה בילד הראשון שלי, אבל כבר עברו הרבה שנים מאז שנולד ילד הראשון, עוד מעט יש לו יום הולדת 30 בעזרת השם. אז אני כבר לא כזאת בהיסטריה, ולא בטוחה שאני כמעט אלוקים. אני יודעת שאני כולה בשר ודם, ולא כל מה שאני עושה זה בדיוק, בדיוק מה שהילד שלי צריך. כבר מזמן הפסקתי לחשוב את זה. אבל יש משהו מעל זה. יש משהו מעל זה. למה היא התווכחה איתי? למה הבת הזאת התווכחה איתי? כי היא באמת הרגישה את זה. היא באמת הייתה כזאת אישיות של אמא. אני בטוחה שהיא מלבישה לבת שלה 700 סוודרים לפני שהיא מציעה אותה החוצה. אבל זה לא הכל, זה לא כל התמונה. מה שאני מרגישה, מה שאני בטוחה, זה לא כל התמונה. יש עוד מישהו בתמונה הזאת. בסדר? אבא חושב, אמא חושבת שילדים צריכים לקרוא רק ספרים מסוג מסוים, ואבא חושב שהילדים צריכים לקרוא ספרים גם מסוג אחר. מי צודק? לא יודעת מי צודק. לא יודעת מי צודק. לא יודעת. אני בכוונה מביאה דוגמאות שהן נשמעות לנו מהותיות, את מבינה? לא דוגמאות שהן נשמעות טיפשיות, למרות שאנחנו אוהבים גם על טיפשיות. מי צודק? אין מי צודק. קודם כל ההבנה שאנחנו ביחד. אנחנו ביחד. אנחנו ביחד, ואין אמת אחת. זהו, בגלל שאני מרגישה. אז אני יודעת, לא. יכול להיות שאני יודעת, יכול להיות שאני צודק. יכול להיות שבפעם הזאת אני צודקת, ובפעם השנייה הוא צודק. אז זה לא משנה. אנחנו מבינים שאנחנו ביחד? אנחנו מבינים שאנחנו שניים? או שאני חושבת שזה הבית שלי והוא איזה ספחת, כן? הוא יצטרף. מה לעשות? גם הוא נמצא פה. זה לא הולך ככה. לא, הוא בתוך הבית הזה בדיוק כמו אני. ויש מקום לדעות שלו בדיוק כמו לדעות שלי.
אבל באמת, באמת יש נשים לא רק באופן, כנגיד אנשי צבא, שפילית, מה בבית, מה יש לך את עושה? כאילו, לא...
א', אין לי שמץ של עושה, אני לא יודעת איך אני עושות את זה, במחילה. מורכב? זה בגלל שעם ישראל במצב מורכב, זה לא הבריאות של החיים. הבריאות של החיים זה, אני לא מתכוונת שאבא צריך להיות בבית מהבוקר עד הערב, סבבה? כל האבות חוזרים בערב. יש להם, צריכים לתקן את העולמות, להזיז כמה גלקסיות.
יש כאלה שהם לא בבית, באמת משכם.
נכון, נכון. אני זוכרת שפעם קראתי כתבה שראינו את הילדים של הרמטכ"ל, אז הם אמרו שפעם אחת בבוקר, איזה רמטכ"ל שכבר היה. בוקר אחד הם קמו בשבע ורבע והם ראו את אבא שלהם במטבח. וואי, הם היו כן, הם סיפרו את זה, ילדים קטנים בבית ספר, בבית ספר יסודי. אין דבר כזה שאבא שלהם בבוקר בבית בכלל, אין שבע ורבע בבוקר, כאילו וואו, כמה מוקדם, ואבא שלהם עוד בבית. יש ילדים כאלה, בסדר, זה אנשים של מסירות נפש, זה אנשים מיוחדים.
קצת כאילו בשביל באמת חיים כאלה, יש מקום של להקרים
זה אישה שחיה ככה, זה כולה מסירות נפש של עם ישראל, לא הוא מסירות נפש, הוא בקטנה מסירות נפש, היא מסירות נפש. אני לא יודעת איך עושים את זה. בעיניי זה נשים, זה לא רגיל. גם אני יודעת על הרבה נשים, הרבה בוגרות, שהם התחילו את החיים בצבא, לא צבא קבע. צבא, כי הבעלים היו בצבא. ואחר כך כשהוא חזר, הם היו צריכים לעשות מחדש. כן. לימוד איך זה לחיות ביחד. כי עכשיו הם לא ביחד, עכשיו הם חוזר לספשים, נחמד. זה חביב, אבל זה לא בדיוק חיים. אז ממש ללמוד את זה, ממש כמו הדרכת קלות כזאת, מחודשת. יש לי בוגרות שממש חזרו למדריכת קלות, לא בשביל ללמוד את ההלכות, בשביל ללמוד מה זה זוגיות כששנינו בבית. כי בסוף היא מתרגלת שהוא לא בבית, את יודעת, שהיא מחליטה הכל והיא קובעת הכל, והוא איזה אורח. בסוף הוא לא אורח, בסוף הוא חוזר הביתה. קיצר, החיים מורכבים, שמעתם את זה פעם? הכבדתי עליהם היום, נראה לי יהיה להם קשה בארוחת
ערב.
יש מסיבה. תקשיבו, אם תעבדו טוב, אז הכל יהיה טוב. רק צריך לבוא מוכנות, זה הכל. תשימי להם שירי חתונה במסיבה. לעודד את רוחן.